ננסה ככה לגעת בנקודות המרכזיות של שני המאמרים האלה הראשונים בחירות קשה. בעיקר מה שאני רוצה לראות איך הדברים שדיברנו עליהם בשפה הפילוסופית שלו באים לידי ביטוי כקריאה של היהדות, איזה סוג של קריאה של היהדות זאת, איך זה מתחבר לקריאות אחרות, לכיוונים אחרים, פה יותר קל לתקשר את זה עם מה שאנחנו מכירים איתו מחשבת ישראל פנימית יותר. וגם לראות איך הוא קורא מקורות. זה נראה לי מה שאנחנו נלך אליו בשבוע הבא, מה שרציתי לעשות בשיעור הבא, זה לקחת יותר לבחון את היחס שלו להלכה ואת הליטאיות שלו, מה שקצת כבר מתחיל להעלות בטקסטים האלה, לראות כמה טקסטים שבין זה יותר מחודד. אז יאללה, בוא נצלול. אז נתחיל עם המאמר הזה, אתיקה ורוח. יש פה איזה מין פתיחה כזאת על הנוצרים שהיא פחות רלוונטית לנו, אבל אפשר לראות דרכה כן את השאלה שהוא שואל, נכון? האם המוסר הוא מין משהו דל וחסר סגנון, נכון? יש פה איזה מין מתח כזה בין דת למוסר, שמולו המוסר נראה חיוור, ואם אתה רוצה שהדת שלך יהיה במשהו דתי, נכון? היא צריכה להיות משהו או ריאליסטי, או כן, טענות על המציאות, טענות על או סיפורי ניסים, או לפחות משהו שיסעיר את הנפש, נכון? שיהיה משהו חווייתי. אחרת, שמה אין תכדה, נכון? הניסוחים שלו פה, שהנצרות נהיית דומה מאוד לפעילות חברתית. ואז מה יצא לנו מכל הסיפור? זו שאלה שבעצם התחלנו איתה את כל המהלכים בבינה, לכן סבסתי לראות שככה מתחיל את הדיון, נכון? האם האתיקה הזאת סתם חילון של הדת למשהו שבעצם היה אפשר לעשות אותו בלעדיה? האם אני לא צריך לחפש בדת משהו אחר? אז פה גם יש את הטענה, זה נכון שהיהדות היא תמיד הייתה, תמיד העמידה במרכז את המוסר, אבל באופן שהוא לא נופל לתוך הפיצול הזה.
למה?
באופן שהוא לא נופל לתוך הפיצול הזה של אם אתה דת, אז אתה צריך להיות לא רציונלי, חווייתי, פנימי, ריאליסטי, ואם אתה מוסר, אז אתה חברתי, אנושי. מה שנראה לי הוא מחדד פה, וזה בכלל אני רוצה לשים ככותרת למה שמעניין לראות בכל הטקסטים האלה, זה ההקשר של החילון. מה, איפה נמצא החילון, איפה היהדות נמצאת ביחס אליו, זה נראה לי מה שמתאר כאן, זה הפיצול הזה שבו ההקשר החברתי הוא מכולן. אם אתה רק פועל בעולם הזה בצדק, אז אתה פשוט נזרקת לתוך העולם המכולן שאין לו שום קשר לדת. וכדי לחזור, להחזיק באיזושהי ייחודיות של הדת, אתה צריך לחזור למקומות הקדם רציונליים, הלא מכולנים, הטענות, האמונות המשונות, הניסים, או לפחות החוויות היוצאות מגדר רגיל, המיתוס, כל הדברים האלה, שהוא יוצא נגדם. השאלה שאני רוצה להסתכל, זה איפה הוא מקם את היהדות ביחס לזה. זאת אומרת, איפה היהדות עומדת ביחס לחילון. שהוא נראה לי מה שעומד מאחורי הפיצול הזה שהוא מתחיל איתו. זה בכלל נושא, כאילו יש אצלו, אחד הדברים שמאפיינים אותה, אני חושב, יש לו ניסוחי חילון מאוד מאוד חריפים כאלה. ראינו כבר קצת, אני חושב, בשבוע הבא, ראינו את המונח הזה של האתאיזם, שמופיע גם כאן, בדת של מבוגרים, נכון, שם כמה ניסוחים, שהוא שם את היהדות יחד עם האתאיזם, מול כל שאר האמונות התפלות. נראה את זה עוד מעט. יש לו פה איזה ניסוח נחמד, שאני נראה לי, אני אשלח לכם אותו לשיעור הבא, שהוא אומר, על איך אפשר לדבר שפה דתית היום. אז הוא אומר, המאה שבה חיינו הייתה מאה שבה אלוהים מת. משמע שבה שיח מסוים על אלוהים הפך לבלתי אפשרי יותר ויותר. כולי וכולי, מדלג קצת. השיח הזה מעורר השתוממות ושערורייה בפזידותו ובחוצפתו, מדווחים לנו על אלוהים כאילו היה איזה רופא או חמור. כאילו הוא אומר, אתה לא יכול להמשיך לדבר, כן, הוא אומר, אומרים לנו אלוהים רצה, אלוהים בחר, אלוהים טבעה. כאילו יש לו איזה מין רגישות, זה התביעה, כאילו לא להמשיך לדבר ככה, כאילו זה חמות, רופא או חמות. אז מה זה אומר לדבר על מוסר? בוא נתגלגל קצת הלאה. יש פה כל מיני טענות על זה שהמוסר האירופי בעצם לא הצליח, נכון? כי השואה, יש איזה הידרדרות, אני מסתכל להעמיד את המוסר בלי ההקשר הדתי כושל. מול זה הוא מסביר את היהודים. עכשיו הוא אומר, היהודים בפועל עברו את התהליך הזה גם, הם עברו אמנציפציה, והם איבדו את הקשר גם כן בין המוסר לדת. בכל זאת נשאר להם איזשהו דחף. פה יש ממש בעמוד 66, יש איזו פסקה ממש קוקניקית, נכון? על זה שאלה שעושים תיקון חברתי, למרות שהם אתאיסטים, הם המאמינים האמיתיים. אנחנו ראיתם את זה, עלה לי הרב קוק פה כמה פעמים. אגב, עלה לכם גם איזו אסוציאציות קוקניקיות?
שוב.
האם עלה לכם הרב קוק בקריאת המאמרים האלה? לא?
אנחנו דיברנו על שקשה לבנה תפסיק כהפוכה לרמבו.
באיזה מובן? פוכה זה גם שהוא נקרא שהוא עלה.
אבל כן.
מה, מה? כן, במובן הזה.
טוב, אני חושב שדיברנו על זה, אבל אני חושב שדיברנו על זה.
בסוף זה לא עולה, אבל בעיקר החוקה של דווקא חלופי, לאומי, לא כמעט סתם מוסרי. אבל גם יש לדיבור על כך, כל מה שאדם טוב עושה, זה
כן. לא, אז עכשיו באמת מהכיוון הזה, מעבר להבדל של לאומי מול מוסרי, שכמו מה שאתה אומר, המוסרי נמצא גם כנראה מבחינת היחס לחילון. כי נגיד בפסקה הזאת ב-66, הוא אומר שאלה, זה שהיהודים הם משתתפים בתנועות ליברליות חברתיות ובזכויות אדם, הם יותר מממשים את היהדות מאשר אלה שמטיפים בו בכנסת, זה אני קבלתי אמירה חוקית במובן שהוא אומר, החילון מנקה אותי מה... כאילו, הטכניקה, הגוף, כאילו מזכך את ה... יסוד של הדתיות, ואז אני יכול להגיד, בעצם אני מוצא אותה בתנועות שהן חילוניות, כי זה העיקר. מצד שני, אני חושב שאצל הרב קוק זה יותר מטווח אידיאלי, כאילו האידיאלים האלוקיים מתגלים מבפנים, לא, אני חושב שזה תנועה מאוד אחרת. אבל כן, כאילו באמת לראות מה החילון עושה ליהדות, באיזה מובן החילון הוא מגשים את היעד של היהדות באופן שהוא משנה את המשחק, ואז אני צריך לשאול את עצמי בעצם מה זה אומר המושג הזה דת, ומה זה אומר המושג הזה יהדות. אז תוך כדי שהוא אומר שאלה שנאבקים בזכויות אדם הם וכולי וכולי, הוא גם קושר את זה למצוות, נכון יש פה אמירה, משפט כזה שצריך להתגלגל איתו גם שבוע הבא, ב-66, פסקה אמצעית, הוא אומר שיש איזשהו גלגול של יהדות בתנועות חברתיות, אבל אי אפשר להיות יהודי על דרך האינסטינקט, בלי לדעת זאת, יש לשאוף אל הטוב בכל מאודך, הוא עובד לא לשאוף אליו סתם כך בדחף תמים של הלב. וזה, הוא אומר, תמצית קיום המצוות היהודי. זה סתם, זה ניסוח מעניין שנרחיב אותו יותר, אמירה כאילו שיהדות הולכת עם מודעות עצמית ולא עם איזה, ולכן אומר, גם עם היהודים האלה שעכשיו הם מרקסיסטים ומתקני עולם, יש בהם משהו שהם כאילו קיבלו מהמורשת היהודית של תיקון עולם, זה לא מספיק בגלל שזה עובד אצלם כמין דחף לא מבורר. לכן הם צריכים עכשיו לחזור לספרים, זה משהו שהוא חוזר עליו הרבה, יש לו כמה מאמרים פה על חינוך, במקום לחזור על זה שצריך ללמוד עברית, לחזור לקרוא את הספרים, הוא גם אומר את זה פה מהעמוד שלפני. הוא מדבר על זה שהיהדות, המוסר התרחק מהמסורת ופרשנות המקרא הרבנית. זאת אומרת, יש לנו פה שני זיהויים של איך המוסר עובד אחרת ביהדות. אחד זה הקשר לטקסטי ולדעת, ושני לקיום מצוות. שני דברים שהוא קושר אותם לזה שאני לא עובד, שהמוסר הוא לא איזה דחף פנימי, שזה אולי גם קצת שונה, נגיד, מהרב קוק, להגיד שהחילון מוביל אותי לגלות האידיאלים מבפנים, אז מבחינתו זה לא הכיוון, אלא הכיוון הוא שהמוסר יתגלה דווקא דרך טקסטים ודרך מצוות שהן דווקא ההפך מספונטניות, כמו שנראה בהרחבה שבוע הבא.
מה
זה אומר הקשר
הזה?
מה זה אומר הקשר הזה? בין מה למה? מה זה אומר הקשר של המוסר לטקסטים? אני חושב, בהקשר שאני מדבר על זה כאן בחטף, אז טקסטים במובן שאני צריך להזכיר לעצמי מה מניע אותי בעצם, פשוט שיהיה לי איזושהי תפיסה. אני לא עובד כאילו מתוך איזה מין עשייה טוב אינטואיטיבית, ובאופן כללי הוא חושב באינטואיטיביות. ולכן בו החסידות והקבלה מנופנפים הצידה והוא הולך עם חז"ל, נכון? אני חושב שאתה רוצה
להגיד שדעת דיאטיקלית,
זאת אומרת, החונך היחיד
לדעת
דיאטיקלית. כן.
אז זה...
פנטאיזם? למה פנטאיזם? מה אתה מתכוון?
זה אומר, כל הלבוד מסתפורת.
אבל הוא לא תופס אתיקה כחלק מהעולם. לא, הוא תופס את העולם באופן אחר, ולכן הוא בדיוק ההפך עם פנטאיזם, בגלל שהתפיסה של המוסר כדרך לנהל את העולם, זה בדיוק הדבר שהוא מנסה להחליף אותו, בשביל להגיד שהמוסר הוא יציאה של אימאסים, הוא אומר שהוא תופס את העולם באופן אחר, אבל הוא אומר שביני לבינך יש תהום טרנסצנדנטית, ולכן המפגש בינינו הוא לא מתרחש בתוך העולם.
אבל אין משהו מעבר לזמן הזה, אין משהו...
נכון, אבל מעבר למפגש בינינו, הוא כבר מניח שאני ואתה נמצאים בתוך איזה בועה, ואם יש איזשהו מעבר באמת, הוא יהיה מעבר, נכון?
פנטאיזם
משוכלל,
לא פנטאיזם חומרי.
אתה לא נותן בזה אמון, אתה קורא לזה פנטאיזם, אבל השאלה היא איך אתה מזהה את הסיטואציה.
אבל אני מגיע מהסקולה של אולדברג, שמגיע מיאמן זוהי, שראינו הרבה מהדיברות נגד פנטאיזם.
פילוסופית הוא ודאי לא פנטאיזם, מה שאני מבין מהטענה שלך, ושבסופו של דבר כמה שאתה רחיק אותי מהאחר, אנחנו עדיין בתוך אותו ברנג'ה, ותן לי משהו שהוא לגמרי.
אני לא
יודע
מה אני רוצה לדעת. בעצם כמו מה נותנים לאל, כמו
שהוא פנטאיזם לא מוצא. לא, לדעתי הפוך, אני אגיד לך למה. כי מה שהוא עושה לדעת, זה בדיוק הפוך, ולהגיד, הדבר הזה שאתה מחפש לדעת, אותו תמצא בני לבינך. אל תתחיל מההנחה שאנחנו בני אדם חיים באותה ברנג'ה, והדעת תביא לי משהו אחר, ואז אני אגיד לא, לא, מחקתי את זה אותך לברנג'ה, אלא להפך, הדבר האחר שאותו חיפשת בדעת, הוא בעצם נמצא כבר פה. אם נדמה לך שאני ואתה הם שווים לאלוהים או אחר, אז בוא תשים לב שאני ואתה לא שווים בכלל. שכל הפתוס הזה נמצא כאן. זה נראה לי עכשיו, כאמור, אפשר לחלוק את זה, להגיד שהוא מנסה להתאים פה יותר מדי, ובסוף כאילו נשארנו בתוך העולם הסתמי שלנו. זה באמת המאבק שלו, אני חושב, להכניס את המתח הזה פנימה.
זה
לא מצליח.
מה?
כן.
בסוף כאילו, אני חושב שאנחנו לא
יכולים
השאלה
זה האם, כאילו, מה שחסר בו בסוף, כאילו,
נגיד, היה
לי את התורבות
שקובע אותו, אז...
אוקיי, לא
יודע
לשים את הקודים האלה בדיוק, אבל...
לא יודע, אין את
האמרתיח
שלי.
אוקיי, כן.
אז היה...
רוצה דפים עוד?
אז היה שם את זה בדיחת, אמרה, דיברו על הרבות משהו, אז היא אמרה, מה אם דעת הנופים האלה לעבוד השם? אמרה, מה כזה זאתי, זה תקן את העולם, זה לעבוד השם, זה תקן את העולם, זה עולם מתוקן.
מי, אבסורק אמר לך? טוב, הוא בדי פנטי.
זה תקן את העולם, זה עולם מתוקן. ובדתים הם מחזיקים כאילו, אומרים, כשאני אומר לעבוד השם, יש בזה עוד מימד שלם, שהוא... שהוא עוד לפני הנתקן את העולם, אחרי זה מתבטא בלתקן את העולם, אבל שהוא מתבטא בשם של מונותוי, כאילו שאם כל מה ש... כאילו, כן, אני עכשיו דמוק מהשם, וכאילו... וגם יש הרבה תורים של הרב קוק כזה, כאילו... כאילו,
לנו יש קשר להם ביחידות
שלו, לפני,
בכלל שהוא ברא את הרב... לא, אני מסכים לחלוטין, אני חושב שזה בדיוק מה שמנסה לברר במאמר הזה, מה או במד העודף של הדת, ביחס למוסר. ואיך מבחינתו, אם אני אתפוס את המוסר באופן אחר, אז הממד הזה יהיה שם. כי המעבר הזה זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לברר. מה זה אומר שיש לי קשר למשהו הזה שהוא מעבר? במובן הזה הוא כן, הוא לא פנדאיסט, הוא כן תופס, כמו ארמן כהן, שהעניין במונותאיזם זה שאלוהים נבדל, שהוא אחר, ולא שאני משם כבר. ופה אני חושב על הבירור שלנו דווקא כי אנחנו באמת רגילים לשפה דתית שיש בה את אלוהים ויש את העולם. אז מה זה אומר? כאילו כל ההתעסקות שלו פה עם הקבלה והחסידות. וכסביב זה, זאת אומרת, מה מייחד היחס לאלוהים? האם זה המקום שבו אני באקסטזה ובשכחה עצמית? האם זה, כן, מה בדיוק קורה שם במעבר הזה? כן, זה אתגר, אני מרגיש, כי אני גם יכול לקרוא אותו ולהרגיש שזה כאילו הפסדתי משהו. אבל הוא משקף לי, זה מראה, מה בעצם הדבר הזה? באיזה מובן הוא מעל העולם, באיזה מובן הוא מתחת, באיזה מובן הוא משמש כתחליף לדברים אחרים שאני לא מתמסר אליהם, כי הם נהיים למשעממים בהשוואה לדבר הזה הגדול. אני מרגיש שזה בעצם מסוך אחר של השאלה שהוא שואל כאן, באופנים אחרים. בואו נדבר שנייה על המושג הזה של האלימות שהוא מתאר כאן. נכון, הוא עושה איזשהו חיתוך, ואז הוא מתחיל לדבר על אלימות. נכון, אז הוא אומר, אלימות זה לא רק שמישהו מרביץ למישהו אחר, אלא בעצם כל סיבתיות, כל פעולה שאנחנו סבילים בה, בלי להיות שותפים בה משום בחינה. אוקיי, אז גם לדעת משהו על מישהו זה להפעיל אלימות כלפיו, וגם להיות מפעל על ידי מישהו זה להיות באלימות כלפיו, גם התעלות פיוטית וגם חילו רעדה, כן, כאילו אני חושב נניח בשביל החידוד של העניין, גם השם שפתי תפתח בתפיסה החסידית זה אלימות. כאילו להגיד, להתפלל אפשר רק כשתפילתו שגורה בפיו, רק אם אני שוכח מן התפילה והעסק זורם, כאילו במונחים שפה, שמעבר לפני שאני מגנה את זה או מבקר את זה, כאילו לשים את זה להבין את השפה. אני עוד איזה דוגמה מעניינת לזה.
כשאומר כאילו, לא, הוא...
שמה אומר?
סתם. הוא מנסה לזרוק פה משהו, קייקגרד גם, זה סתם.
לזרוק משהו? מה אתה מתכוון?
זה מבקר על קייקגרד, כאילו, משהו...
כן, בוודאי. כאילו, וכן, מבחינתו כאילו, מה הוא אומר כאילו בעצם? שהאתי, והתחילו רעדה, שהאתי זה העולם הזה, זה הרציונלי וזה וזה. והדתי, כל משהו, כדי שיהיה בו משהו מעבר לאתי, הוא חייב להיות משהו לא רציונלי, משהו שאני מבין רק מבפנים, משהו של לעקוד את הילד שלי, או לעשות החלטה שאין לי שום דרך להצדיק אותה. זה כאילו, זה ניסוח אולי הכי מחודד, אני חושב שלמדנו פה את הספר הזה לפני שנה, וכאילו, בגלל שהוא פילוסוף, והוא מנתח את הדברים האלה כל כך בחדות, אז תנאום אתה אומר, וואלה, בעצם זה ההנחות היסודיות שעומדות מאחורי כל מיני אמירות חסידיות, שבתוך ההקשר הן נהיות הרבה יותר דעימות. אבל שהוא שם את זה ככה על השולחן. שהדתי חייב להיות המקום שהוא מחוץ לכל הסבר, והוא לגמרי מובן רק מבפנים, כאילו אצלו זה מאוד דיכוטומי כזה, ואצלנו, אני חושב, זה אמיתי, שביהדות זה תמיד מורבב ביחד, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, דברים שאתה מבין, דברים שאתה לא מבין, הכל באיזה מין סלט כזה. ואז פתאום מישהו מחדד לך ואומר לך, אוקיי, אז מה זה אומר, הערבוב הזה? אז לכן אנשים נדלקים מקירקגור, גם יהודים, כמו שאומר, מחפשים כאילו את קירקגור בחסידות, יש כל מיני מאמרים כאלה, האם השילוח, האם צדוק, כמו קירקגור, לא כמו קירקגור, אז קראתי כמה כאלה כשלמדתי רב צדוק. כאילו יש לך מי שמשווה, ויש לך מי שאומר, מה פתאום, אבל לדעות, בסוף מי שאומר הלכה, איך הוא יכול להיות קירקגור, זה לא אותו דבר בכלל. כי אצלם תמיד, ונוצרים תמיד, הכל מאוד מחודד ודיכוטומי, הכל מאוד מבורר, אצל פרוטסטנטים לפחות. אני חושב שהשם שאתה הייתי צריך להניח בהקשר הזה זה דוגמה לאלימות, גם נגיד במונחים שהוא מתאר מההמשך, גם והיה עם שמוע. אני רוצה להשוות את זה נגיד לעמוד הראשון במאמר הדת של מבוגרים, תקפצו שנייה, יש לו שם, זה לא בתוך הקטע שאמרתי לכם לקרוא, אבל אם ראיתם את זה בהתחלה, כשיש לו כמה משפטים כאלה שמאוד תפסו אותי בניסוחים שלהם, שהוא אומר, אני מדבר עם נוצרים ומוסלמים, אז המכנה המשותף לכולנו זה שהאדם יש לו עמדה ייחודית, הוא יצור תלוי, ואף על פי כן הוא ריבוני בעצם תלותו, בגלל שזה לא תלות סתמית, זה תלות של ברו אלוהים. זה לא, בהתחילה של דת המבוגרים, בפסקה הראשונה. ואז הוא אומר, הוא מסובב שזוכה באתרת כבוד של סיבה, בגלל שהסיבה שהוא נתון להשפעתה היא הסיבה האלוהית שהיא חיצונית לאילה, ולכן האוטונומיה האנושית יסודה באטרונומיה נעלה. יש פה כאילו מין קודים כאלה, והכוח המתרבט קורא אלוהים. כל מיני ניגודים בסיסיים של פילוסופיה מודרנית, זה גם קשור לשאלה של החילום. זאת אומרת, גם המונח דת המבוגרים, נדמה לי שזה מוזכר פה באחד מההערות, שזה מרמז לדיבורים של קאנט על האדם שצריך להתבגר. ולהתבגר בהקשר של קאנט זה להיות אוטונומי. זאת אומרת, לא להיות כפוף למסורת, לא להיות, זאת אומרת, לבחור בדברים. גם אם אני דתי, קאנט הוא דתי מכל מיני בחינות, אני בוחר בזה מתוך הבנה, מתוך בהירות, מתוך ביקורתיות, רפלקטיביות וכו' וכו' וכו'. ומול זה לבינץ יש לו את המבוגר, שהוא, כן, האלוהי, האדם הוא מבוגר, במובן שהוא, יש לו כתר, עטרת כבוד של סיבה. בכל זאת הוא אומר, זה לא הופך אותו למחולן במובן שמנותק לחלוטין מכל הקשר דתי וכל המידה מול אלוהים או בהקשר שלו ומול מישהו אחר. מה שהוא יחפש זה בדיוק את המקום הזה שהוא אוטונומיה ואטרונומיה שלא סותרות אחת השנייה. זאת אומרת, האם אני יכול להיות מצווה בלי שזה יכופף לי את החירות? בהקשר של למה אני קושר בין הדברים האלה? כי נראה לי מה שהוא מחפש פה זה בדיוק את היכולת שלי להיות נפעל בלי שזה יהיה אלימות. אם אני נפעל במובן שהוא בתוך העולם הזה, אז סיבתיות כזאת כמו שהוא מתאר כאן, אז יש בזה אלימות שמופלת כלפי. אני חושב אבל שמה שמפריע לו פה באלימות הזאת זה לא ש... כאילו לא כאילו מעבר לה... זה לא שהאלימות אמור להקפיץ לנו ישר שלילה. מה שנראה לי בעצם הוא אומר שהאלימות זה עניין חומרי. בסוף של עמוד 67 הוא אומר, אם הדת חופפת לחיים הרוחניים, נהכרח שתהיה אתית במהותה, רוחניות של אי רציונלי היא סתירה בעצם המושג. המלכות במקודש היא חומרנית. זאת אומרת, מה שמפריע לו, אני חושב, באלימות מהסוג הזה של פעולה ישירה על מישהו מבחוץ, שזה חומרני. כי הדימוי פה זה שזה מה שהופך אותי לחלק מהעולם, מה שמטביע אותי את הדבר בתוך הימנן, זה אם אני מופעל על ידי סיבתיות. ואז הסיבתיות הזאת, בין כזה השם שחטאתי צו שהשכנה מדברת מתוך גרוני, וגם אני חושב, לא יודע אם תגידו לי מה הסוציאציה הזאת נראית לכם, שבעיה עם שמה, אם אני מבין אותו כפשוטו, זה גם כן סוג של אלימות. כי זה אומר, שקדוש ברוך הוא פועל עליי דרך העולם, אני עושה מצוות יורד גשם, לא עושה מצוות לא יורד גשם, אני נתון פה לזה משחק כוחות כזה, זה נראה לי מה שהוא רוצה לטעון, שזה לא רוחני. ולכן כשהוא אומר שהאדם הוא מסובב, אבל הסיבה שלו היא חיצונית, אז הסיבה הזאת אמורה לפעול עליי באופן שהוא לא ברצף, כאילו יש איזו קפיצה כזאת. זה כאילו ניסוח אחר של כל מה שראינו בשני השיעורים הקודמים, השאלה של היחס לאינסוף שהוא לא מוכל, אין אני יכול להיות בקשר עם משהו שהוא לא ברצף איתי, לכן הוא לא פועל עליי באופן ישיר.
הדת
החיצוניות
היא לא...
המילה חיצוניות היא קצת מטעה. כשהוא מדבר על חיצוניות, הוא מדבר על כאילו כמו מה של טרנסצנדנציה, משהו שהוא חיצוני לחלוטין. הוא לא ברצף איתי. זאת אומרת, אם אני מדבר איתך, אני בעצם מפעיל אותך. נגיד, הניגוד שהוא ידבר בהמשך, בין שיח לבין אלימות. כלומר, למה הוא אומר שאלימות היא לא שיח? כי בדיבור אני לא מפעיל אותך כמו שאני דוחף אותך. יש... פעם ראיתי את הדוגמה הזאת באיזה מאמר, שאלך מטאפורות עובדות. אם אני מכניס לך פתאום איזו מטאפורה שאתה לא מבין אותה באופן המילולי, אז אומר, זה אותו דבר כמו לתת למישהו סתירה באמת שאתה מדבר איתו. זאת אומרת, מילים עובדות דרך משמעות, מטאפורות הן בעצם פועלות עליך באיזה אופן שהוא לא עובר דרך משמעות. כל מיני הבחנות, כאילו, שאתה פתאום אומר, מה, אני יכול להבין דיבור גם, כי אני מפעיל אותך. אני אומר כל מיני צלילים שבמוח שלך מתורגמים לתובנות, ואז אתה מתעצבן, אתה מתרגש, כן, אני מתפעל אותך. כמו רור שח, לא רור שח, כלב הזה. הוא רוצה איתן שדיבור הוא השפעה דרך חיצוניות. לא, במונחים שלו, כן, אבל במונחים שלו המפגש מתרחש חיצוניות זה חלל פנוי. ויש חלל פנוי ביני לבינך והדיבור עובר מעליו. הוא לא פועל עליך כמו שפעולה פיזית פועלת עליך. ולכן מבחינת הדימויים שלו כאן, רק דיבור יכול להיות רוחני. ברגע שיש פעולה בעולם זה לא רוחני, זה חומרי. כן, דיבור הולך יחד עם תבונה. בהקשר הזה תבונה היא, זה כאילו נגיד כבר האמירה של כאן, שאם אני פועל מתוך התבונה שלי אז אני לא נפעל, אני אוטונומי. מה שהוא ינסה לטעון כמובן זה שתבונה זה לא משהו שנותחים לפנים, אלא מיתר ממפגש. אבל זה פחות במאמר הזה. בנקודתיות של המאמר הזה הוא אומר, גם כשאני מתאהב וגם כשאני מתלהב, אני בעצם חומרי, בגלל שאני נפעל באופן שהוא לא... התבונה בהקשר הזה זה מה שיגרום לי להתנתק לרגע מהנפעלות הזאת, ולהתבונן בה ולשקול אותה ולבחור בה או לדחות אותה. זה מה שהוא מחפש גם בתוך ההקשר הדתי. כדי שזה יהיה רוחני, זה חייב להיות לא כזה. Okay, זה אני חושב דבר שאליו הוא פותר בהמשך, שהוא מדבר על הפנים. כן, למה הוא מגיע מהדיון הזה של האלימות לדיון של הפנים? פה יש גם תיאור יפה. יש לו מיליון תיאורים של פנים, כל פעם הוא עושה עם זה כל מיני וריאציות. נכון, מה יש לנו כאן? יש מעבר מדיבור לפנים ללא תרצח. איך הבנתם את המהלך הזה? מה הוא עושה מאיתנו כאן? ואיך זה מתחבר למה שאמרנו עד עכשיו? בעצם זה המהלך מפה ועד סוף. פנים, עיניים, מתחיל עם דיבור, פנייה למישהו, מבט לפנים, זה הגיע ללא תרצח, נכון? קצת דיבור על אוניברסליות בסוף, שהוא יותר יהיה מורחב במאמר הבא. ואז הוא מגיע בסוף לאין סופי, ולמשפט בסוף, דת לדידנו אינה יכולה למחים עצמם בדרך אחרת, כאילו אין, רק כך. בואו נעשה שנייה, דיברנו על זה בעצם שבוע הבא, בשבוע שעבר, אבל אני שפה יש כמה ניסוחים שהם יותר חידדו לי את זה. איך זה מוציא אותנו מהקונפליקט שהיינו בו עד עכשיו? מה אתם מבינים את זה? מנשר בין?
הוא לא פותח אף אחד, זה משהו.
הייתי מחליף את האנושי בחומרי, כי אני חושב שאת האנושי הוא דווקא במקום בצד השני.
כן, ואולי כאילו, אולי יש פה גם איזו חזרה לתפיסה של, אפילו מה שדומה להומניזם, איזה שהוא, ואיך שהוא רואה את האדם, כאילו כתוצר אלוהי, שהוא כאילו...
חלם אלוהים, אתה יודע.
כן, יש לזה איזה רומנטיות.
מדבר גם בשם הומניזם במקומות אחרים. מה זה אומר שזה רומנטי?
בזה שכאילו, שזה אולי החתימה של הקדוש ברוך הוא, הקיום של האדם, והוא כאילו חווה את ההתרשמות מהקיום הזה, את הראייה של הפנים, כאילו בעצם כאיזו אחיזה בחתימה של אלוהים, אין סוף.
כן.
ופה יש מפגש שהוא לא מפגש שהוא תוצר של החומרי, שהוא תוצר של אולי אשליות שאנחנו מייצרים לעצמנו. אלא משהו שהוא דווקא בהיותו כל כך בסיסי בקיום, הוא הכי קרוב ליצירה עצמה.
הכי קרוב ליצירה עצמה? מה, לבריאה אתה מתכוון? ליצירה.
כן, לצלם אלוהים הזה.
כן. לא, אני מאוד מסכים מה שאתה אומר, כי אני מבין שהאופן שבו תיארת את זה לא נמצא בו השלב של האתי. וזה משמעותי, כי אני חושב, אני עדיין יכול לתאר, ובמובן מסוים אני מרגיש שזה אולי גם ההבדל בינו לבין רוזנצוויג.
האתי הוא הדרך,
אני חושב שלא יהיה בעלתי להפריד ביניהם, אם אני מבין מה אתה מתכוון בהדרך. אבל אני אומר, אני חושב שאצל רוזנצוויג למשל, האופן שבו הוא תופס מפגש, הוא מוצא סוג של רוחניות בעצם זה שאני מזהה בשני משהו שמעבר לגוף, שזה המקום שבו איתו אני מדבר, שהוא מין משהו, זה כאילו המושג של הנפש, הנוכחות שהיא מעבר לגוף. פה אני חושב יש גם את זה, כאילו מה משם זה איזשהו זיקוק שזה להגיד, גם את הזולת אני לא פוגש כנוכח, אני לא פוגש את הצלם אלוהים שלו כמשהו שכן, או שאני מסתכל לו בעיניים ואני רואה שם משהו שהוא ההתגלות, הוא רוחניות שיש בעולם, אלא האופן שבו העיניים מתפקדות כצו, כציווי, זה באמת הרוחני. לכן כשהוא אומר בהמשך, זה לא פה, במאמר הבא, מדבר על המעבר מאיור רחום, סליחה שנייה, לאתר רחום, אז זה סוויץ' כאילו שכבר יצלם על כל העניינו טוב, וזה משהו, כאילו זה מין דימוי כזה מדרש שהוא חוזר כל הזמן את כל מי שהוא עושה איזשהו תרגום או מעבר מדת לאתיקה. זאת אומרת, יש לי את התארים האלוהים, ומה שאני עושה איתם זה ליישם אותם בעולם. הוא נראה לי מה שהוא מנסה לעשות, אני אגיד, זה לא אנלוגיה, אני מתבונן במוסריות של הקדוש ברוך הוא, ואז אני מחכה אותה בעולם, אלא האופן שבו אני קולט את האור החום הזה, בדרך אני מיישם אותו. אין כאילו אפילו את הרגע הזה, שבו אני אכיר בך כצלם אלוהים, ואז אני לא אשגע בך. אלא הצלם אלוהים עצמו מופיע בלא תרצח. לכן גם זה ראיתי, נראה לי, דניאל אפשטיין דיבר על זה שזה תארי שלילה. כאילו, זה יפה, מצד זה שהוא לא אומר, אני רואה את הגדולות ואני רואה אהבה. ציווי לאהוב, נגיד, מה שרוזנצוויג אולי אומר. מה שאני רואה זה איזשהו מחסום. המחסום הזה שהופך על איזשהו ציווי כלפיים, זה נראה לי מה שהוא תופס כצלם אלוהים. זה שיש פה משהו שמצווה עליי. לכן אני חושב שזה הנקודה שצריך לחדד אותה פה אולי. כשהוא מדבר על זה, כאילו יש פה, נגיד, אם ננסה לקרוא ולדייק כמה משפטים בעמודים האלה, ב-68-69, יש פה קודם כל הבחנה שהיא באמת הבחנה שראינו את הרוזנצוויג והנגבל לדבר על מישהו ולדבר אל מישהו. ממד הזה שנפגוש שהוא שונה מהממד של הידיעה. אוקיי? זה דיבור כמשהו אחר. השלב הבא שהוא נראה לי יותר חידוד שלו זה כשהוא אומר שבפנים יש איזה מעמקים ויש פתיחות ובעמוד 69 הוא אומר שהפנים אינם ניתנים לחילול בפסקה האמצעית העיניים שלו את הגנה מתנגדות לכל בעלות התנגדות מוחלטת שבה תבואה המשיכה לרצח הפיתוי לשלילה מוחלטת הזולת הוא הייצור היחיד שעשוי אותה להתפתות לרצחו הפיתוי לרצוח ואי האפשרות לרצוח מהווים את עצם ראיית הפנים. וזה כבר שמיעת לא תרצח. ושמיעת לא תרצח זה שמיעת צדק חברתי, וכל מה שיש לשמוע מאלוהים ואל אלוהים שהוא בלתי נראה, אמור להגיע לדרך אותו קול, זה רדוקציה מאוד מאוד חזקה. מה ש... נתם כבר דיבר על זה שבוע שעבר, בקטע של שיינפלד שלחתי לכם גם, הנקודה הבסיסית זה כאילו איך הראייה הופכת לשמיעה. איך הדבר שאותו אני פוגש, שצריך להיות משהו שמספר. אחד הניסוחים שבו הזכרנו לי קצת שבוע שעבר, זה העניין הזה של הפיתוי לרצח והחוסר היכולת. זאת אומרת, המפגש עם משהו שאני לא יכול להשתלט עליו, ולכן הוא חותם את התנועת ההשתלטות שהיא עצם הנוכחות שלי בעולם, הראייה שלי, האופן שבו אני תופס דברים, זה כאילו מה שמייצר את הפיתוי, נכון? וגם ההנחה שאת הדבר הזה שאני, שמולי אני גם לא אוכל אף פעם, כי המכות תמיד יפגעו רק בגוף, אני בדימוי שהוא קצת מופרז מדי. אני חושב שזה מה שהוא תופס, כאילו הלא תרצח בהקשר הזה זה שיש פה משהו שאני יכול לפגוע בו, אבל יש בכל זאת זה שאני גם יכול וגם לא יכול מסמן פה איזשהו ציווי שפונה אליי לא לנסות. אני חושב שזה אופן שהוא מנסח את זה בעמוד הבא,
זה ממש מרגיש עם שדרוג של הציווי של רוזנצוויג.
שדרוג, אני לא יודע, זה לי מה אתה מחפש, למה זה שדרוג?
כי כאילו, בתיאורית שלנו, אני חושב שלי כמובן, היה בו איזה סיג של... כאילו, לפעמים תרגיש שהוא אומר, אלוהים זועק עליי, ואהבת לך כמוך, ואתה לא ברור לזה, אלוהים זועק עליו, שהוא זועק לעצמו.
כאילו זה נהיה משהו שהוא נדמיין אותו לעצמי.
כן, קצת ביקורת של לבינה שלה מספיפו. כן. זה בדיוק השבירה על
היעצים מדי.
כן, כאילו זה אתה בסוף.
כן.
ושוב, אני אומר לעצמי, אני יכול כאילו... חוויה אינטואיטיבית הזאת של עומד לפניך בן אדם ולא קיר, היא משהו שמרגישה אותי. כאילו הרבה טוב שתפי.
כן. כן, זה הסוג של רדוקה שהופכת את זה ליותר ממשי, אני חושב.
מאשר לשמוע את זה קצת במציאות שכאילו, אתה יודע, בסוף צריך לה, כאילו, אם מיסי, כאילו, אם מיסי, זאת מילה מיסי.
כאילו, מיסי זה מילה שאפשר לחסת לכל מיני מקומות. אני מרגיש שזה נכון שהוא הרבה יותר רדוקטיבי, כאילו, אומר לך, אל תחפש. שרוב והגני, חבר שאתה מה שאתה מתכוון לומר, זה שיש איזו רומנטיזציה כזאת. של יחסים עם בני אדם. ופה כאילו יש משהו מאוד מאוד מינורי, עכשיו הלא תרצח הוא לא מינורי, הוא דרמטי. אני חושב שמשהו הוא מתכוון להגיד בלא תרצח, זה משהו באמת שאתה אומר, זה לא קיר. בעצם ההבדל המינימלי הזה, הוא בן אדם חי לאדם מת, שהוא יודע דימוי הזה של העיניים. גם זה קשור לדיאלקטיקה הזאת של אני יכול ואני לא יכול. בעמוד 70 הוא אומר בסוף, שבפסקה האחרונה של עמוד 70, הוא אומר באופן ממשי הרצח אפשרי, רק אם לא הסתכלנו ישר על פני הזולת. ואי האפשרות להרוג היא לא ממשית אלא מוסרית. עכשיו, מה זה מוסרית? יכול, ברגע שאני לכאורה, בדרך כלל אני מפצל, אני אומר, אוקיי, יש את הבן אדם הזה לפניי והאופציות הפיזיות שלי כלפיו שאני יכול להרוג אותו, ויש מוסר שאומר לי שאסור להרוג, הוא בא ממקום אחר. מה שהוא מחפש זה בדיוק המקום שבו זה, בו זמנית המציאות גם אומרת לי שאני יכול וגם אומרת לי שאני לא יכול. והכפילות הזאת הופכת את זה לאסור, זה נראה לי משהו מתאר פה. כי יש משהו שהוא מושג ובלתי מושג בו זמנית. זה אני חושב כאילו הדיוק, אני לא יודע אם אני גם מצליח לנסח את זה, ולכן כאילו התחושה היא שיש פה משהו שמסווה עליי לא לנסות. זה נראה לי החוויה שהוא מחפש. בעצם זה שיש פה משהו אינסופי במובן שאני לא יכול לתפוס אותו עד הסוף, ומציב לפני איזשהו מחסום לתנועה הספונטנית שלי כלפי העולם, כל הדימויים שיש פה של האינסוף ושל העומק, וזה לא חוזר להיות חוויה שלי, כן? גם התיאור הבסיסי הוא שזה מוציא אותי מעצמי. בגלל שאני לא מזהה בו את הציווי שאני ציוויתי על עצמי. זה לא שאני מסתכל על הזולת ואומר, לימדו אותי, או הבנתי מעצמי שלא כדאי לי לפגוע בו. אלא כאילו זה משהו שהוא כן נוכח לי במציאות עצמה. לכן זה משהו מתאר, זה לא אודיסאה, זה לא מחזיר אותי חזרה לעצמי, זה לא חוויה שלי שאני לא יכול להרוג אותה, אלא זה גם רעיון בתוך האובייקט. זה מה שהוא מנסה כל הזמן לחדד, אני חושב. עכשיו, איך כל זה קשור למה שדיברנו? כן, כי המאמר הזה אני מרגיש שהוא מתחיל מנקודה אחת, עובר לזה שפה אחרת, ולא לגמרי חותם את התהליך בסוף. נכון, איך אתם מבינים את זה? איך זה נגיד לחזור לשאלה של ההשאלה, איך זה קשור לשאלה של מוסר ודת, והדת, המוסר שהוא מדולדל, והדת שהיא לא רציונלית, מה זה עוזר לנו כל הסיפור הזה? מה יצא לנו מזה? נשארים עם איזה מסקנה? בגלל זה הבאתי גם את המאמר השני, בגלל שהמאמר הזה הוא מקוטע מדי, והוא לא משלימים אולי אחד את השני. לא, אני אומר, המאמר הזה מבחינתי הוא קצת מפוצה כזה, יש לו משהו רציף במובן שהוא יש לו טענה והוא הולך לאן שהוא, אבל הוא לא... אפילו נותן את התמונה בין שתי קווים שהם לא לגמרי מחברים, אני מרגיש. צריך להשלים את זה מראש. מה הוא עושה מאיתנו? אז אני אקח תגיד את המבנה הזה, אני אעשה קצת לעבוד אותו. קודם כל היה שלילה של דת שהיא... סבילות, אלימה, שהיא משתלטת עליי, חווייתית מדי וכו'. ומצד שני, כן אני חושב הוא מתמודד עם ההנחה שהמוסר הוא מחולן. זאת אומרת, הוא עניין אנושי, הוא בתוך העולם הזה, הוא בנאלי. כל מה שעושה כאן, עכשיו זה להתחיל איזה מקווים בכמה סרטוטים, לנסות לתאר מוסר שהוא לא מחולן, הוא יושב על השפה דתית, ושיושב עליו איזה מין עוצמה כזאת בפאטוס, שהוא... הזכרתי את המונח הזה של הפאטוס להקשר של... החלק הזה, הספר הזה, יש לו כמה חלקים בספר הזה. החלק ששני המאמרים לא מופיעים והוא נמצא מעבר לפאתוס, והמוטו שלו, בסך הכל חלק יש ציטוט. אז המוטו של החלק הזה, שלא יקנסו שטויי יין למקדש, רש"י ויקרא י' שתיים. כן, כאילו זה הכותרת, שלילת השכרות הדתית. כאילו בהקלטה, בשיעור של דניאל אפשטיין, שאולי אני אשלח לכם קישור אחרי השיעור הזה, כי יש לו כמה דברים מוצלחים, הוא מדבר על זה שיש לו לוינס פאתוס, אבל הוא פאתוס ליטאי, הוא פאתוס כבוש. אי אפשר לומר שאין לו פאתוס, אני חושב שזה קצת מופרך, אבל כאילו הוא מנסה להבחין בין הפאתוס שהוא משתלט לבין הסוג הפאתוס שהוא מייצר, שהוא פאתוס שבא מהמפגש. עדיין הטקסטים שלו הם מנסים ליצור אותך איזשהו חוויה, גורם לך לראות המציאות באופן מסוים, ולפעמים הוא עושה את זה, יש כמה רעיונות שלו שראיתי, שזה גם מופיע בטוטליות, זה נקרא לו, אתיקה ואינסופי, זה בפרק של הפנים, שהוא אומר לו, זה קריטי לראות את הדברים כמו שאני אומר אותם. כאילו הוא אומר לו, אפשר לרצוח, אפשר, אבל חשוב מאוד לראות את הדברים בסדר הזה. כאילו יש איזה, צריך להפעיל כוח, כדי שהמציאות תראה כמו שאני רוצה שהיא תראה. זה גם נוכח, אני חושב, איכשהו, וגם בטענות החזרות שלו, שרק ככה, זה את יכולה לעבוד, יש לו כמה משפטים, שזה פרק מה שהוא אומר. זה הדתי כל השאר הזויות.
הוא נראה שבאמת
הוא מודע
לזה שהוא כאילו
מחביר את הבעיה,
הוא אומר, אין ברירה.
לא, לדעתי לא הייתי אומר שאומר, זה לא אני כל הזמן לפחות. זה לא שאין ברירה לדעת, קודם כל אני גם לא חושב שהוא חושב שהוא מחביר את הדעת, הוא רוצה לתת לחלק מהמושגים הדתיים, לתת להם גוון אחר. אני לא חושב שהוא תופס שזה מחביר, לדעתי הוא תופס שזה, כאילו לכן אני מבין שהפאתוס שלו, הוא בא לייצר את הצבע החליפי. שאלה מה אתה מחפש, כאמור. יכול להיות שזה מחביר, שוב, אני אומר, זה בסוף השאלה אם הוא מצליח או לא.
לא,
האם אני מצליח?
הוא מודד מול האפשרות של מחביר, הוא אומר
כן.
שטויי יין.
נכון, אין לי שטויי יין, נכון. קודם כל תפרק את השטויי יין מנימוקים אחרים, נכון? אבל הוא לא מסתפק בזה, כי נגיד הרמן כהן, הוא אומר לך, אל תהיה שטויי יין, תהיה רצונית, תהיה בהיר, תעשה מה שצריך לעשות, ואז הוא בא אחריו, הוא אומר, לא זה מה שחיפשתי בשפה דתית.
אבל זה לא כאילו,
נכון, זה קשור לממד של החילון, אני חושב. זה שהוא שולל את השטויי יין, לא רק מהמקום שזה לא מכובד, זה שטויי יין. אלא שהוא אומר, אם אתה בנהל רציני, זה העניין של הבגרות שחוזר פה כל הזמן, אז אתה לא מנהל את החיים שלך לפי האקסטזות. זה נחשב כאילו הפאתוס המחלן שהוא הולך איתו. אז בגדול אני אומר, מה שהוא עושה כאן, מכל השאלות הגדולות של הדף ומוסר, הוא יורד לתוך העניין של העיניים, של הזולת, הוא אומר לך, הנה, מתרחש פה משהו מאוד מאוד דרמטי, והמונחים האלה של האינסוף ושל עומק יושבים עליו, וזה כל מה שאפשר לעשות עם המונח הזה של רוחניות. כל דבר אחר הוא נפל ישר לגשמיות, לחומריות, לאלימות, ועוד כל מיני דברים שאנחנו לא רוצים להתעסק איתם, לכאורה, אם זה מה שאנחנו מחפשים. והכל באמת יושב, עד כמה אנחנו צריכים לראות כאן את יש ספר כזה של חגי קנאה, נראה לי, שהוא כותב לו את זה לראות, לראות עם לבינה עצמה. כן, לא קראתי, רק את הקריכה ראית, אבל כאילו הוא תפס אותי שהוא אומר שלבינה עצמה, אני אומר לך איך לראות. אם אתה לא מצליח לראות את המציאות כמוהו, זה כי בתור תיאוריה זה לא עובד. זה חייב להיות סוג של מבט שאתה מפנים אותו. לא, יש דברים שהם תיאוריה, והם נמצאים ברומת לתיאוריה, הם לא קשורים לאיך שאתה רואה את העולם. הרבה דברים, כן? הרבה מה שאתה לומד בישיבה הזאת. חס וחלילה. לא, העניין לראות, אני חושב לראות במובן הכי פשוט. רק במובן של להגיד, טבע האדם הוא כך וכך. להגיד, לא, עכשיו כשאני רואה מישהו, כאילו שהוא מדבר על האופטיקה כראייה רוחנית, הוא מדבר על זה ברמה הפיזית לחלוטין. זה אני חושב מה שיפה לו, הניתוחים הפנומנולוגיים שלו הם מאוד מאוד בסיסיים, כאילו הוא לא מדבר איתך על מושגים ושוקים, אלא ככה. כן, ולכן יש איזה ממש הנחיה פיזית, איך לראות, מתוך הנחה שראייה זה תמיד משהו שהוא לא רק פיזי וכן הלאה. בואו נדלג קצת למאמר השני, ונראה איך אנחנו מחדדים את מה שהוא עושה כאן. אני רק אזכיר עוד איזה דוגמה, שראיתי את היום, יש איזה רעיון איתו באינטרנט, ששם הוא מדבר לא על לא תרצח, אלא על זה שכשאני פוגש מישהו, אני אומר לו, בונז'ור, מקבל את פניו. כן, למה אני צריך לקבל את פניו? הוא אומר, למה אנשים אומרים שלום למישהו שהם לא מכירים?
אתה
מפגש
את
הספטית
שלך על זה?
אה, יש לו, זה עם תרגום לאנגלית. שלושה שפות זה כבר עבר. זה כאילו תפסתי כדוגמה שוב, זה דוגמה אם סיפרנו גם שבוע שעבר, אבל איך אני מפגשתי עם האחר, הוא מחייב אותי למשהו. ולראות את זה לא רק איזה סוג של נימוס חברתי, אלא כאילו משהו שמוטבע בסיטואציה עצמה, ונתקל באיזה מישהו, ואני לא מכיר אותו, אין לי קשר אליו יותר מאשר לקיר שלידו, ובכל זאת כשהוא בא הוא מחייב אותי משהו, כאילו מינימלי. כאילו אני חושב שזה משהו מתכוון בלא תרצח. זה לא כאילו שבאמת כל מפגש מדולת, הדרמה של אני ארוג אותו, הוא ירוג אותי, למרות שפה הוא לדעתי יושב, אבל כאילו התיאורים של עגל, שכל מפגש הוא מלחמה של תודעות, אבל כאילו ברמה הבסיסית, כאילו ישר הוא אומר, ויש לו שם ניסוח גם, שאומר, הזולת הוא כבר יד שמוגשת אליי. כאילו, תיאורים כאלה של אתה, זה לא, רוצה ממך משהו, משהו באמת רוצה ממך משהו. יכול להיות שהוא לא, יכול להיות שכן, אבל כאילו, בשבוע שעבר דיברתי על הטרמפיסט, אבל זה לא רק בסיטואציות כאלה, שאתה עובר מול מישהו שברור שהוא צריך ממך משהו, אלא אפילו אני יודע שאתה יותר להתייחס אליו, זה כבר כאילו מוציא אותך מהזה שאתה משפט לך בעולם ומתבונן בדברים.
אתה לא יודע איך הוא היה שאדם שעומד מאחורי יש שם משהו, זה לא כמו
קיר. נכון. זה שמתשב בינו לבין ניסוחים של סרטר וכאלה שזה תרדה. כאילו שזה רק איזשהו תרדה שמציעה אותי. כי הוא כל מיני מנסה לראות את זה כבקשה. אבל זה דומה, נכון, בהקשר הזה, זה בדיוק מה שמביא לסרטר להגיד שהאחר הוא גיהנום, כי הוא מוציא אותי מהגניזם הפנימי שלי. אבל בוא נגלגל הלאה. אז ראינו קצת מדעת של מבוגרים, את הפתיחה שאני מחבב אותה. משם, הייתי רוצה שנתגלגל. אני רוצה ככה לגעת בנקודות העיקריות של העניין הזה, המאמר הזה. יש משהו קצת מעצבן מעומד בנימה האפולוגטית שלו, וגם איזה שהוא עובר נקודה נקודה, אבל יש פה כמה דברים שמאוד חידדו לי, כאילו מה הוא בעצם עושה. אז יש את ההתנגדות, אם נתחיל ככה, לפי הסדר, ב-76 יש שוב את הביקורת על הנומנוזי והקדושה, שנושאים את האדם מעבר לרצונותיו, ו... ניסוחים, אני חושב, מאוד חליפים של החיון. וגם מה שתפס אותי זה איזשהו קורא מקורות מוכרים בצורה מחודדת. נגיד הסיפור על אברהם וטרח. נכון, זה מאוד יפה, מה הוא רוצה להגיד כאן? שני קטעים, אני רוצה שנקרא אותם ביחד. אחד זה שהוא אומר ב-76, אלוהי היהודים בפסקה לפני האחרונה, אינו שריד לאלים המיתולוגיים. אברהם ניפץ את כל האלילים, השאיר רק את הגדול, כן? המדרש הזה שהוא השאיר את הגדול ואז אמר לטרח שהוא שבר אותם. וטרח לא מקבל את זה, כי הוא יודע ששום אליל אין בכוחו להרוס את שאר האלילים. עד כאן המדרש, והפירוש, המונותאיזם מתנתק מתפיסה מסוימת של הקדושה, אין הוא מאחד ואין הוא עושה עבר חיבתיה של האלים, מכחיש את קיומה ביחס לאלוהי שמגלמים, אין הוא אלא האתאיזם. וכאן הוא אומר שהיהדות חשה יותר מהקרובה לפילוסופיה ולמערב. מה תופס אותו במדרש הזה? נכון, זו קריאה מאוד מגניבה, אני חושב, כי בעצם שאתה קורא את המדרש הזה נראה כמו סוג של פרודיה. שהיא אומרת לך שגם טרח לא באמת מאמין באלילים, נכון? אבל זה יפה אני חושב מצד זה שהוא אומר, המדרש הזה, איך שהוא נראה לי, הוא קורא אותו, זה לא שאברהם שובר את כל האלילים, ושכל עוד אתה שובר את האלילים, אתה עדיין כאילו מתעמת איתם באותו מישור. זאת אומרת, לי יש את האל היחיד שהוא הכי חזק, או היא הכי חזק כאילו מן הפשוט, או שהוא פשוט היחיד, כי הוא הרג את כולם, או שלא היו אף פעם אחרים, כן? כאילו השבירה של המשחק תהיה בזה שאתה תראה לטרח, שאני משחק אחר לחלוטין. ככה נראה לי, הוא תופס את זה. ואז אני אומר שהמונותאיזם זה לעבור מהמישור של האלילים למישור שהוא אחר לגמרי. בהקשר שהוא מדבר עליו, אני לא מדבר לך בשפה הזו של נומינוזי ושל כוחות ושל חוויות של קדושה, אלא יש לי פה משהו שהוא מוציא אותי לחלוטין ממשחק אחר. הדימוי השני שהוא מביא לזה, בעמוד הבא, בפסקה לפני האחרונה, אומר, באישור החלטי של אי עצלות האנושית ושל נוכחותה התבונית, בהרס התפיסה הנומינוזית של המקודש שיש משום סכנה של נתאיזם וחייבים להסתכן בכך. רק דרכו מתעלה האדם אל הראייה הרוחני של עצמת סנטי ועד יש לו משפטי פרקס יוצאים כאלה הלל בשבח לבורא על שנשא רוח חיים ביצור המאשר את יומו לאחר מה שחלק עליו. זה גם כמו האמונה בתארתה על בסיס כפירה. והקפישו ויקרת הבית את ההתלהבות וכו' וכו'. ואז יש לו דרוש על הגמרא בתענית שאומר שתיים רות עשה אמיותי ובא שם בהערה שהבאתי לכם אותי עצמו מקור מים חיים, וזה עשיתי נוקד כולה נכון, לחצוב לבורות נשכונים. זה מה שאומר ששני חטאים, זה שהם עזבו אותי, וזה שהם עשו להראות אלוהים אחרים. זה כאילו את הרבה מקומות הגמרא הזאת. מה תופס אותו בעניין? הוא אומר, הכחשת אלוהי האמת אינו אלא מחצית הרע. תהי זה מדיף על דביר ממחרת לאיים המיסים. מה אתם מבינים פה? אני לא בטוח אם לגמרי קלטתי את זה. המונותאיזם חורג מהתאיזם וכולל אותו בתוכו. מה הוא רוצה? מה זה השתיים רעות האלה? למה זה מעניין אותו?
כאילו,
הצד הראשון,
זה
כמו בילוד שהיא
כאילו,
אין כוחני שלה. אבל זה טוב ורע, זה מה שגליבל אותי כשקראתי את זה, כי הגמרא לכאורה אומרת שתיים רעות עשו. תעזבו, ועל כל הכתב להם באורת נשברים.
נכון, והוא מה הוא רוצה להגיד?
שהוא יראה אותו.
שמה, שמה אתה מתכוון?
זה
פחות הייתי אמר,
לא? שהוא רוצה
לבקר
את המגמות הנוצריות
כרגע,
שהם יותר
גויים, שהם יותר כיעילות. אבל מה זה אומר
הכפילות
הזאת? לא בדיוק
הבנתי
מה אתה מתכוון.
שאני בטייט מה שראה
בעצם. זה נכון, לא, סתם, אני טועה, אבל איך הוא קורא את זה, איך הוא קורא את זה כאן? כי יש לו כל מיני מקורות שהוא נתפס עליהן.
זה, אני אחד, אולי האמנותי, כאילו, עכשיו.
כן, גם, אבל גם אני חושב שזה מחדד משהו. בהתחלה חשבתי שהוא לא מבין, שהוא מבין כאילו שאותי עזבו. האמת, מה שחשבתי מראש זה שזה הגמרא הזאת, מה שהיא אומרת, כי אני לא מזכיר את הגמרא עצמה, זה אותי, הלוואי אותי עזבו ותור אותי שמר. אבל לדעתי זה לא ממש, זה לכאורה, ככה הבנתי שזה מה שהוא מתכוון. שהקדוש ברוך הוא מוכן שיעזבו אותו, העיקר שישמרו את התורה, ואנחנו נראה שבוע הבא עוד שבועיים, יש לו טקסט שזה הכותרת שלו פה, לאהוב את אלוהים את התורה יותר מאשר את אלוהים. אבל זה לא שם, זהו. ולכאורה מה שכתוב שם, ושני הדברים רעים, גם אותי עזבו וגם הלכו לשבור ועוד נשמרים. נראה לי משהו מדייק לזה, זה שלכאורה הייתי צריך להגיד שזה אותו דבר. כן, כאילו, מה העניין להבחין פה, להבחין פה בשתיים? ונניח, אני חושב, או אולי הייתי אומר אפילו משהו הפוך, שמישהו שהולך לעבוד עבודת אלילים, עדיין הוא לפחות במשחק, כן, לפחות הוא דתי. השאלה כאילו שאלה פה, זה שאלה שאלה של כל העניין, זה החילון פה, למה הדתי יותר קשור, לדתות האחרות או לחילוני? למה הוא יותר דומה? נראה לי שמה שהוא תופס כאן, זה ששני דברים נפרדים, זה לא דבר אחד. לכן, לעזוב את אלוהים וללכת לאליל אחר, זה שני דברים. אם האלוהים והאליל היו שתי אופציות על אותו מישור, אז היה אותו דבר, כן, אותי עזבו והרבו לשם, ובו זמנית. אבל אומר, זה שני דברים שונים, יש לעזוב את האל האמיתי, ויש ללכת לאלילים בשני שלבים נפרדים. וכיוון שכך אני חושב, הוא אומר, זה שני דברים שונים, זה כמו, הזכיר לי מה שהרמב"ם בכמה מקומות הוא אומר, שמי שמאמין בהגשמה הוא לא טועה לגבי אלוהים, אלא הוא מדבר על משהו אחר לחלוטין, בכלל לא במשחק, או הדימוי שלו של אלה שהם פונים אל הארמון, ברמות שונות של קרבה, ואלה שהם בכלל פונים לכיוון הלא נכון. זה נדמה לי גם כן הוא אומר על מאמיני הגשמות. זאת אומרת, אתה יכול להיות מישהו שהוא בכלל לא במשחק, בניגוד נגיד לריהל, שיש לו כל מיני ניסוחים הרבה יותר עדינים. ריהל כן יושב, התפיסה שלו היא בגדול, למרות שהוא עושה הבחנה גדולה במדת האמת הזאתות אחרות, עדיין כל הבסיס של הספר אומר שהמלך כוזר הזה, שהוא עובד על ידים, הכוונה שלו היא נכונה. זאת אומרת, יש איזשהו הקשר משותף לדתות, ויש לו דחף דתי טבעי לאדם שאפשר לכוון אותו למקום הנכון. זה נראה לי הבחנה כאילו שהיא בדיוק אומרת, אנחנו לא במגרש של הזאתות האחרות, אנחנו במגרש של האתאיסטים. ואחרי זה יש לנו עוד שלב ב', אוקיי, הוא לא יודע אם אחרי. הוא אומר, צריך לעבור את הגיל הספק, הבדידות וההתקוממות. זה חלק מהפאתוס שלו פה, שהוא מאוד חזק מתוך ההקשר הזה. לכן גם הוא אומר, אני חושב לפני כן, במדרש הזה על המלאכים, וגם כן כי היה מעניין, שהוא אומר, הדיבור האלוהי הולך דווקא לאדם בגלל שהוא נתון לזה הסתר פנים, בגלל שהוא לא מלאך, בגלל שהוא מיוסר וחרד וביקורתי. בפסקה שלפני, הוא אומר, למה המלאכים שואלים את בני ישראל, היושבים בשורה הראשונה, מה משמעותו של הדיבור האלוהי? כי הדיבור האלוהי הוא לא משהו שנתון למישהו מואר, אלא דווקא למישהו ממושק. כמו שהוא מתאר כאן, למישהו שיפנים את האיבון הזה. מה זה אומר אבל תחס? גם זה מעניין לשאול כאילו אנתרופולוגית, כאילו חלק מהניסוחים שזה בסוף שאלה חברתית, עם מי אתה מזדהן? יכול להיות לפני הרבה שנים, לא יודע, הרבה, תלוי כמה אתם מחשיבים לזה הרבה, אבל אחרי ההתנתקות היה לרב גינזבורג כל מיני קונטרסים, על זה שצריך לשבור את הקליפה של הציונות ולהקים מדינה. מדינת יהודה בגבעות וכו', ואז אני זוכר שנועה אמר לי שאם הוא יקים מדינה, הוא העליף הולך למדינה של תל אביב, ולמדינה של הרבים. כאילו זה מאוד חידד לי, דווקא בגלל שברגע הראשון זה זיעזע אותי, שתכלס, מי אתה? אתה כל הזמן כאילו בין לבין, משחק עם המושגים של החילון והדת, אבל בוא תשים רגע את הדתי ואת הרטוב, את החילוני ואת הרטוב, עם מי אתה הולך? זו שאלה מחדדת, אני חושב. איך אתם מרגיש בבית? כן, יש כל מיני ניסוחים לזה. פעם ספר של פרופסור אליב, יש לנו את הביוגרפיה, יש שם באיזה הקשר, שהוא מביא ציטוט של מישהו בטוב באפרדה, אני לא זוכר מה המקום ומה פה באפרדה, אבל כל מקום הוא אומר שיש לו, הבעיה שלו, הוא כתב את הסיב זה שהוא לימד ב-JTS אצל הקונסרבטיבי, ואז הוא עבב אותם באיזשהו שלב, כי הם היו יותר מדי לא הלכתיים מבחינתו. אז הוא כתב שם, המכתב שהוא כתב להם שהוא עזב אותם,
כתב שהטרגדיה שלו זה שהאנשים שהוא יכול להתפלל איתם הוא לא יכול לדבר איתם, ואנשים שהוא יכול לדבר איתם הוא לא יכול להתפלל איתם.
זה כמו אוזנבאגים הליברליים
כן, זה דומה קצת, כן. ואז הוא אומר, אבל אני יכול שלא לדבר ולא יכול שלא להתפלל. לכן אני עוזב את ה-JTS וחוזר לערוצות הופיעה. אז זה משהו שנשאר לי בראש גם כדוגמה. מה עכשיו זכה, או שהפוכה קצת מזה שאנחנו דוברים כאן. פה אני חושב באמירה, דווקא המקום הדתי דורש אותי להיות עם החילונים. כי הדתות האחרות הן בכלל לא באותו מישור. זאת אומרת כאילו לדימוי הזה של האלילים. זה מאוד מאוד חריף, צריך כאילו לראות בעצם איך זה נמצא בחיים שלנו, אבל זה כן אני חושב נוגע בכל מיני דילמות שהן יסודיות. סתם, מה אתם אומרים את זה? איפה אתם נמצאים ביחד?
אז למה חנאי שאתה, כאילו, המדינה
הזאת
היא כאילו כמו אלים,
זה בסדר? לא אותו דבר כמו פה, אבל זה, כאילו, מקרים כאלה הם מחדדים, כי כאמור, אנחנו בדרך כלל חיים בימים ביניים, וזה טוב, זה טוב להיות במקום הזה שמערבב את העולמות. אבל אם אתה לשנייה אחת מקטין את הכתבים שהתנה בקטן, אז פשוט את עצמך, האם אני באמצע, האם אני בעצם עברתי דרך החילון והגעתי לפה, אבל יותר קשה לי לדבר עם מי שלא עבר את המעבר הזה, מאשר עם מי שעשה את הראש שלו, למשל. כאילו, מי יותר אני אצליח להבין אותו? זה כל מיני הבחנות. יש לו במאמר הקודם, יש לו את האמירה על זה שההתנגדות של היהדות במאה ה-19 מניחים זה לא היה כזה מסדרים במדע. בגלל שיש בזה משהו עלי. כאילו זה רציונלי במובן של מה שלא עושה רפלקציה על עצמו, זה משהו יותר דק, אני חושב. חשוב למקום של החילוני ביחס אלינו, מה זה החילוני? כי אני רוצה להגיד גם במה שתיארתי לגבי המילואים, מה שהרשתי זה שהחילונים שאני יכול להתחבר אותם לחילונים שיש לנו רפלקציה על החילונים שלהם. מבחינה הזאת הרבה מהחיימים הדתיים הם אותו דבר, הם חושבים שזה מובן מאליו איך שהם חיים. בואו נתגל על השנייה הלאה. תכלס, מה רוצה עם זה?
זה מזכיר לי איזה דימות שהיה, היינו שמעת את זה לרבנון, והם מיליונים, משתכם עם יונתן כהן וחייזימן. זה היה סיפור על ביום חמישי היה בארציון כנס על שמות ההסבר. היה פה כל מיני דיונים ופוליטיקות, מה, וזה ופה ושם. וכאילו הם שם אמרו, כאילו היה משהו מאוד דחה אותם בזה שזה מעניין אותי, כי הייתה
חשוב. אתה מוכן להיות חלק מהברנז'ה של הישיבות? אתה מוכן להיות חלק מהברנז'ה של הישיבות?
כן, זה משהו שהוא משמעותי, זאת אומרת, זה לא רק
יש הרבה קליפזם כאילו במקום הלא מתווה, זה מה שהתכוונתי, כאילו שזה נהיה סתם סוג של רפלקס כזה של לא להיות חלק משום דבר. זה קשור קצת לאמונה של הבחירה שהוא מדבר עליו בסוף. אבל עוד שנייה נתקדם, כי יש פה כמה דברים מאוד יפים במאמר הזה שאני רוצה שנספיק לראות אותם. בעמוד שאחרי ההוא שנדמה לי קראנו עכשיו, ב-78, יש לו שם דרוש על הרש"י הראשון בתורה. זה גם מגניב אותי פתאום, אתה פתאום פוגש בכל מיני טקסטים מוכרים, ואתה אומר, אוקיי, מה תופס אותו ברש"י הראשון בתורה? זה מתחיל לפני כן כשהוא אומר,
גם ליבוביץ'
הרש"י הראשון?
כן.
למה, מה ליבוביץ'?
זה בקשר ליצחק לפני, כאילו, שהוא נתן את זה, ואז הוא נתן לנו, וזה ממשיך שהוא לקח את זה מאיתנו, ונתן את זה לרומאים,
ולא יודע. ליבוביץ' זה לוינאט, זה השוואה מעניינת, כי ליבוביץ' יש משהו הרבה יותר פשטני, כאילו, על צירים דומים. אבל אולי שנייה, אז בוא נראה גם מה הוא עושה עם זה. קודם כל, לפני זה יש כמה משפטים חזקים, שהוא מדבר על ה... בעמוד 78, בפסקה הגדולה, הוא אומר, משמעות הדבר,
לא, לפני כן. מן היהדות אנו לומדים על טרנסנדנטיות ממשית, על יחסים עם ההוא שהנפש אינה יכולה להכילו ובלעדיו אין יכולה להכיל את עצמה. כשהוא לבדו, האני נמצא במצב של קרע פנימי והיעדר איזון, שב ומוצא את עצמו כמי שרמס את הזולת שרירותי ואלים. זה נחשב על הניסוחים, כאילו יש לי בקרואים את הלבדה שהם מרחיקים אותי, כי התחושה היא שיש משהו אובר תהומי. זה אומר לך, תודעה עצמית בלתי נפרדת מתודעת הצדק והאי צדק. מעצם מבנה האני, תודעת הצדק, תודעה אי צדק, הטבעי שבי, הנזק שנגרם לזולת מכונה בו זמנית את תודעתי כאדם. כן, כאילו, התודעה שלי שאני קיים, זה כבר קיים כאי צדק. יש לנו ניסוח שדווקא גרם יותר להבין את זה, ומה אחר פה.
זה לא
איך שאמרת
קודם לסרטר?
לסרטר, אם אני מבין נכון, זה לא בעניין של אי צדק, אלא שהזולת הוא מערער אותי, הוא מוציא אותי מהנחת שלי, אבל פה אני חושב הוא רוצה לומר משהו לפני כן, זאת אומרת, אין לך יכולת להיות אני בלי ששאלת עצמך שאלה מוסרית. מה שרוצה לטעון פה נשאר בגדול, זה מה שהוא אמר לפני זה שאני הטרנסנדנטיות הממשית, כן, היחס עם הדבר שאתה לא יכול להכיל, הוא קודם לעצם בבסיס השגיעים שלך, כן? אני אתן לכם את הדימוי היפה שנביא פה במקום אחר. אני מזכיר את זה גם קצת בהמשך, אני מדבר על זה שהאנושות היא לא עצים ביער, אבל יש לו פה משפט כזה. מהו היחיד, היחיד הבודד, אם לא עץ, הגדל בלי שים ליבו לכל מה שמבטל ומנטץ, אוגר לעצמו מזון, אוויר וחום, יצור מוצדק לחלוטין בעיני עצמו, בטבעו ובהווייתו. מהו היחיד אם לא שודד חמצן? מה משמעות התעוררות התודעה, אפילו הניצוץ הראשון של הרוח, אם לא גילוי הגוויות שמצדדי, והבהלה תוקפת אותי במוחך קיומי כרוצח, מתן דעת על אחרים, אפשרות לראות עצמי כאחד מהם ולשפוט את עצמי, התודעה הרי צדק. זאת אומרת, ברגע שיש לי רפלקציה על עצמי, מה שהוא נסה לתפוס פה זה שאלו, אני מתחיל כאני שקיים, ואז אני מפתח תודעה עצמית, ואז אני פוגש את הזולת. אלא ברגע שאני מפתח תודעה עצמית, זה הולך עם עצומת לב בזה שאני עת, שבאופן טבעי שואב משאבים מסביבתו, ומניסוחים הבוטים עובר שלו, גוויות מצדדיי, כן, זה תיאור נוראי, אבל מה שתפסתי פה, הדימוי הזה של העץ, הקיום הטבעי, כמשהו שהוא מרגיש, שהוא באופן טבעי שואב משאבים מסביבתו. כאילו, זה המצב שלו, הוא לוקח ישירות. זה ביטוי מאוד דרמטי, כאילו, אבל מה שאני מנסה לשם לתפוס את זה שוב, שהמוסר הוא לא משהו שאני מגלה בעצמי, כי אני לוקח אחריות ואני תבוני, והוא גם לא משהו שמטילים עליי מבחוץ, אלא הוא מוברג מראש. זה, אני אומר, כאילו, לפני שאני מבאר את זה, אני חושב שככה הוא קורא את הרש הראשון, וזה מעניין, כאילו, שהוא אומר, איך הוא מנסח את זה? חשוב לאדם, לשם הבעלות על הארץ המובטחת, לדעת שאלוהים ברא את הארץ, כן, ללא ידיעה זו, בעלותו תהיה בגדר גזלה. שום זכות אינה נובעת מהעובדה שלאדם יש צורך במרחב מחיה. כן, אני לא נולד כמישהו שיש לו ארץ כי הוא צריך ארץ. והתודעה, והחירותי מתגלה כשרירותית, היא זקוקה להסמכה. השימוש הרגיל באני שלי, ההופך לשלי כל דבר שיש לילדי להשיגו, מועמד בסימן שאלה. אז להיות בעלים משמעות תמיד לקבל. וזה אומר כשתשובה לשאלה למה, מה המשמעות של סיפור הבריאה. Okay? זאת אומרת, מה שנראה לי עושה פה זה לפרש את המונח של להיות נברא. מה זה אומר להיות נברא? מהקשר הזה, זה חבר קצת לשאלה שהוא שאל בהתחלה, מה זה אומר שאני, הסיבה שמכוננת אותי זה אלוהים? כאילו, מה היחס שלי אל הסיבה הזאת? באיזה מובן אני תלוי בזה שאני נברא? הוא אומר, אני תלוי בזה שאני, יש לי ביקורת עצמית על ההצלקה של הקיום שלי. כאילו זה, בניסוח קצת אחר, שנייה, אני הייתי אומר, זה כמו דבר, איך, תפילת ישרים, לדע מה חובתו בעולמו. כאילו, תודעה די בסיסית של מישהו ברא אותי בשביל מה, וזה כבר ניסוח קצת אחר, אבל הוא אומר, אני נברא כמצווה. ובהקשר הזה, אני נברא כמישהו ששואל על עצמו מה ההצלקה קיימו, והאם הוא לא פה גוזל משאבים במישהו אחר, תוך כדי שהוא קיים. זה מגניב מצד זה שהוא, איך שהוא קורא את התרה של זה, הוא כל כך מוכר, ובהקשר הזה הוא תמיד מובן כמשהו במישור הלאומי. הוא אומר, להיות נברא זה להיות אחד ששואל על עצמו, מה זכותי להתקיים, אני אקרא לזה ככה. יש לו גם בהמשך ניסוחים כאלה של שורים לזה. מה התחלת לומר עוד לך?
מה
זכות להתקיים
ביחס לאחר?
כאילו,
אם זה היה מה זכות להתקיים,
זה קצת שפה מוכיר כדור שם, מי סתם נקרא... לא, זה נכון, לא, זה מתוך השאלה של, מתוך ההנחה שאני כל הזמן פונה החוצה, אני כל הזמן בעולם. זה לא כאילו אני מסתגר בחדר ושואל על קיומי במשהו פסיכולוגיסטי כזה. זה דווקא ניסוח שמאוד תפס אותי, בגלל שהוא... כי הוא נוגע בכלל, למשל, בהלכות ברכות, נכון? האמירה הזאת שהעולם הוא לא שלך, אתה צריך לברך עליו. כאילו, היחס לאלוהים הוא דרך זה שאני לא חווה בעולם בעלות אינטואיטיבית. כאילו, לתפוס את כל זה, זה מנקה כאילו משהו בזה שאתה לא מספר פה סיפור ריאליסטי, אלוהים ברא את העולם ולכן הוא רוצה שתעשה כך וכך, או שהוא רוצה שתברך על הדברים. כאילו, זה להגיד, התודעה של אלוהים ברא את העולם מקבלת משמעות, כאילו, להפוך את המשוואה. בזה שאני לא חוטף משהו בלי שברכתי עליו. מה שהוא אומר, שהמצוות מחנכות אותי לזה, בשבוע הבא. או בזה שאני לא מרגיש שבהכרח יש לי זכות לקחת כל מה שאני צריך. זה כאילו התנועה הבסיסית הזאת, היא מבחינת המקום שבה המושג הזה של הבריאה מקבל משמעות. מה שהוא מצליח את זה בהמשך, היות בשביל עצמך כבר כולל ידיעה על חטא שחטאתי ביחס לזולת. ועוד דבר שמוסיפו בפסקה הראשונה בעמוד הבא, העובדה שאינני תוהה על זכותו של האחר, מצביעה על כך שהוא אינו גרסה נוספת שלי. מעמדו כזולת הוא ממוצב במימד של גובה. במציאות יחסי עם הזולת אני נמצא בזיקה לאלוהים. זה גם מאוד חשוב, כי זה נוגע בדיוק לשאלות שאלת הקודם. באיזה מובן זה לא מוריד את הדת למקום נמוך. כי חוסר ההפיכות הזה, שדיברנו עליו בשיעור הראשון, הוא גם כן מאוד בסיסי בזה שהוא מכניס את השפה הדתית ליחסים עם הזולת. בזה שאני חובק את השאלה כמופנית כלפיי, ולא כמופנית כלפי העולם בכלל או עם ישראל בכלל, ואני לא עונה עליה באופן מופשט, כאילו, של מה הכללים שמבנים את חלוקת המשאבים פה במדינה. אלא כמו שהוא מדבר על הפנים, זה לנסות לשים את המוסר בתוך הסיטואציה שהיא בלתי הפיכה. לכן אני יכול להגיד, זה שהזולת מציב מולי את התביעה הזאת, ושאני שואל את עצמי את השאלה הזאת, מציב אותי מול אלוהים, ולא מול פלוני אלמון, שבמקרה נקלע לפה. אחרת באמת זה לא היה עובד, אני חושב מה שמנסה לתאר כאן. לכן הוא אומר במשפט הבא, יחס המוסרי מאחד בבת אחת את התודעה העצמית עם תודעת אלוהים. זה שאני רואה את עצמי כעומד מול מישהו, שם אותי מול אלוהים. גם אני זוכר בהמשך של התארים השליליים וקשורים לזה. איך שהוא קורא בהמשך, מעולם לא ירד אלוהים על הר סיני, מעולם לא עלה משה לשמיים, זה גם כאילו דיוקים. כמובן שהוא גם בוחר את המקורות בחז"ל שמתאימים לו, כי שם זה נמני מחלוקת, אם ירד או לא ירד. אז הוא לוקח את אלה שתופסים אותו. בקריאות התלמודיות שלנו, אנחנו נראה את זה קצת בשבוע הבא או שבועיים, ואתה רואה שהוא כן מודע לזה שיש כל מיני כיוונים. ובסוף הוא לא, הוא הרבה פחות סלקטיבי, אני חושב, בזה. פה זה מאוד חד, יש ביטול קדושתו של המקודש. מה עוד יש לנו כאן? יש פה עוד קצת תיאור יפה בהמשך של המצוות, נכון? וגם כן מקור קלאסי כזה, כן.
מה שזה יתודד לדעתי זה, אני מבין איך ידע זה יוצר כאילו, אני מדבר פה על האתאיזם, הדמיסטיפיקיזציה, כאילו, תפקית הביטוי דמיסטיפיקיזציה, לא איך אתה אומר את זה?
דמיסטיפיקציה?
כן, היא מופיעה הרבה.
כן.
התרגום הוא כן.
פה במאמר הזה, לא יש משהו שנראה לי כמו תרגום של זה, אולי. אה? במאמר הזה, אולי, בסדר. כן.
אתה יודע, קראתי את זה לפני שנה, אבל... לא הבנתי איך המצוות עצמה, כאילו המצוות הם לא מייצרים שום דמיסטיפיקציה, הם רק באות אחרי, כאילו התלמוד תורה זה מה שמייצר את הדעת שיוצר את האתאיזם. אחרי זה המצוות הן מייצרות ציות כאילו לקיחת אחריות, הן לא קשורות לדמיסטיפיקציה, נכון?
אני יודע, קודם כל נראה לי שהוא משהו רוצה לטעון, מי שאומר זה בהמשך, שהמצוות הולכות רק עם לימוד תורה. אבל אני לא יודע, כאילו, לא יודע אם הוא יגיד שהמצוות מייצרות, תלוי איך אתה מבין את המצוות בסוף. אני לא יודע אם מילה דמיסטיפיקציה או מושגים מקבילים שביבו יבין בדיוק על האקט של המצוות. משהו תופס במצוות, נראה את זה יותר בהרחבה בהמשך, אני חושב, זה שהן מתרגלות אותך לסוג של חסימה, ביחס לספונטניות כלפי המציאות, ככה משהו לא תופס מצוות. מה שהוא אומר כאן בהמשך, על ה... תמיד את הכבש האחד בעשר בוקר ואת הכבש השני ביעשה בין הארבעים, שזה מה ש... זה התנאים המעשיים למימוש ואהבת לרעך כמוך, שהוא האופן שמאמת את שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כאילו יש לי את השפה הדתית, לממש אותה במציאות זה דרך הצדק נגיד, והאופן שבו אני מתרגלת את זה מצוות. מה שנראה לי שמוצא לטעון זה שהמצוות מחנכות אותי לאיזה סוג של התנהלות, של להיות מחויב. יש כמה, יש הרבה מצוות, נגיד המצוות של הברכות, אנשים לא יודעים לשמוע את זה, מה שנראה שבוע הבא בהרחבה, שנדבר על המצוות כמשהו שיוצר מחסום ביחס לעולם. ואז המחסום הזה עצמו מנחין אותי לעמידה מול בן אדם, ושאני כבר כזה, אני לא ספונטני. אני, כמו אני חושב גם ההקשר של הליטאיות, הוא עולה, וגם הזכרתי כבר את הסיס הזה שאני לא זוכר איפה ראיתי אותו, שהוא אומר שהוא ליטאי באומן שהתנועה החסידית כלפי האחר היא לא נראית לו. זה אני במקביל, יצא שאני קורא עכשיו את הספר על קרליבך, הביוגרפיה של גלטן אופיר, זה מאוד מעניין כאילו לראות מה... כי גם קרליבך במובן הזה, הוא גם היה מישהו שאמר שכל העניין של התורה, זה יש לפגוש באדם ברחוב, ותואב אותו, ותחבק אותו, ולא משנה אם הוא יהודי, ולא משנה אם הוא שומר מצוות, כאילו, וזה הוא היה לגמרי, גם כאילו רדוקציוניסטי במובן הזה. כאילו, מה עוזר לך שאתה מדבר איתי על מצוות אם אתה לא יודע להיות בן אדם? הכל בסופו של דבר מוליך לזה. מצד שני, הוא באמת האופן שהוא עשה את זה, הוא מאוד מאוד שונה ממה שהוא מתאר כאן. ולכן, כאילו, כל המורכבויות של הסיפור הזה, והנשמות הרעות למיניהן. אז זה מעניין, כאילו, מתי התנועה החסידית היא תנועה שלא רואה את הזולת, ומתי היא בעצם עושה את מה שהוא מתאר כאן,
בגלל ש... איך אתה חושב שאתם חוקים, כאילו,
לא יודע איזה שהוא פילוסוף ורבי? לא, באמת, לא קשר של פילוסוף ורבי, בהקשר של איזה סוג של מפגש, אני חושב, נוצר עם הזולת, ועל איזה אנרגיות זה יושב. אני חושב את קרליבך, האנרגיות שלהם זה יושב, זה האנרגיות של שבירת גבולות, ושל ספונטניות, כאילו, ושלא לשאול שאלות, אבל מצד שני זה לא מאוד שונה, כי יש לקרליבך את ה-You never know, שהוא אומר לך, זה שאתה פוגש בן אדם, יכולת שלך לאהוב אותו, בגלל שאתה מכיר את זה, שאתה לא יודע מה, איזה סוג של בן אדם, ואתה לא שופט אותו בכלל. שלא לשפוט מישהו, זה יכול להיות בכל מיני מנגינות, זה יכול להיות במנגינה של אני מחבק אותו ולא אכפת לי, זה יכול להיות במנגינה של אני באמת מבין שיש פה משהו בלתי נתפס, ומהמקום הזה אני מחבק אותו. זה באמת בסוף זה גם מאוד עניין של אופי ויניונסים, ובגלל כאילו הדימויים שהוא יושב עליהם זה להגיד למישהו בונג'ור ולתת לו להיכנס ראשון, זה מבחינתו כאילו הדימויים ביחסים לבני אדם, משהו מאוד, לכן יש לו גם הרבה חשד באירוטיקה, יש לו כל מיני שלבים שהוא מדבר על זה, יש במקומות אחרים בחייו, שלבים שונים בכתיבה שלו, ולעומת זאת זה קרליבך, זה ברור שזה הכל הולך ביחד, זה אהבה, זה... זה מאוד עדיף, ובסוף באמת זה עניין של אופי, אני לא בטוח שהאופי נשמע של לוינס מדבר, אבל צריך לבוא לידי ביטוי בהיפוק הליטאי אירופאי הזה.
לא, אולי באמת יש לזה קרליבך, זה איזושהי תחושה של אחדות, שכאילו, אתה זה אני.
זה יכול להיות ככה, ואז אני חושב הביקורת של לוינס עליו היא מוצדקת, אבל זה לא בהכרח ככה, כי זה באמת שאלה באמת מה סוג התנועה כלפי השני. כי זה היה זווית הביקורת על חבדניקים, נכון? שהם לא באמת רואים אותך בכלל, רק רואים איזה מין מושג מוסף של משנה יהודית. ואצל קרליבך נראה לי, הוא כן עמד במבחן בזה שהוא מאוד ראה את ההבדל בינו לבין האנשים, ובכל זאת אני צריכה לחבק אותם. יש לו כל מיני סיפורים שאתה רואה כאילו שהוא היה מודע לזה שהוא פורט גבולות, ושהוא מפסיד בזה משהו, והוא הלך על זה, כאילו. עכשיו, מצד שני, זה באמת מורכב במקום הזה, כי התנועות כלפיו, שיכולים לחבק אנשים שלא רוצים לחבק אותם, זה בדיוק נוגע בעדינות של הדבר הזה. זאת אומרת, איך אתה בכל זאת נותן לשני מקום שיש לו מרחק. אני חושב שזה מחסום, כי הנטייה שלנו לחסידות היא גם קשורה למקום הזה שמחפש קרבה, זה גם מחפש חוויה. כי מבחינתי, הלימוד לוינס הזה הוא מאוד מאוד מחדד לי כל מיני הנחות יסוד שיש לו בישיבה, ובעולם הישיבות בכלל. זאת אומרת, איך נראית ישיבה? יש לו פה את הקטע על הלימוד, נכון? איך זה? שהוא אומר שהיהדות היא בנויה על אינטלקטואליות. נכון? דילגנו על זה? כן, ב-76. כשהוא אומר שהיהדות קרובה לפילוסופיה, אז הוא אומר, אצלנו חינוך והשכלה הם תמיד איף בור לא יכול להיות חסיד. וכל העניין זה שאנחנו מפעינים את התבונה כלפי המקורות. זאת אומרת, יש פה כאילו דימוי, אם אתה חושב מה זה ישיבה, מה זה מסד של חינוך יהודי, זה אומר, זה מקום של חשיבה ביקורתית. לא מקום של ניגונים והתלהבות. וכאילו זה שברור היום בכל מקום שישיבות חייבות לייצר חוויה דתית אחרת אנשים לא יבואו ולא יחזיק את החבורה ולא כלום. ופה אני מרגיש, יש פה איזה ביקורת, כאילו מה בעצם אתה אומר בזה שאתה מייצר את הדתיות סביב ניגונים. פה שוב, קרליבך הוא מקום אחר לחלוטין, לכאורה. אז לתנועות, כי במושגים נגיד שדיברנו קודם, זה אלימות. להגיד, אני אביא אותך לישיבה, כי אני אעשה לך פה איזו חוויה, תרגיש שכולם מחבקים אותך, ואתה לא תחשוב בעצם מה עושים פה, אלא... וזה גם מחדש, בפועל, בעצם ישיבה, הניגונים הם לא לגמרי ברצף עם מה שעושים במשך היום. ומה שהוא אומר פה, אני חושב שזו אמירה יפה, שוב, אם... זה כבר להתאיות, להגיד שלימוד הגמרא הוא מעשיין של היהדות, כבר אחרא.
אבל אם אני לרגע מקבל את זה כעובדה היסטורית, לימוד מרא, כן, לפעמים זה ידע, זה היה יפה, באמת לימוד מרא, זה מקום שהוא מפתח חשיבה ביקורתית, זה לא מפתח התחפות. זה מאוד מסודר. מה? לא, ביקורתית לא במובן... לא, אני חושב אם אתה לומד מרא, שוב, אתה יכול, זה עלוי איך לומדים, יש כל מיני דרכים ללמוד, אבל לימוד מרא למשל, חשוב, זה משהו שאני חושב ההשנה לדעות אחרות היא עוזרת פה. בגלל שזה משהו שהתחדל לי אצל רבן כהן גם. שהוא אומר לך, עצם זה שיש תורה שבעל פה, במובן של יושבים ודנים על איך מקיימים הלכה מסוימת ומפעילים שיקולים הגיוניים, שאתה תגיד, זה הגיון שלהם, לא הגיון שלי, אפשר לעשות פה כל מיני דברים, אבל עצם זה שמישהו מפעיל שיקול הגיוני בהקשר דתי, זה במובן מלא בכלל. נגיד, ושוב, בכוזרים מחדדים דברים, כי בכוזרים אין לימוד תורה. כל המושג שלו של תורה, זה דברים שצריך לעשות, ואין שום דרך, אבל כל החוזר הזה, אין להיקשר שכלי מקום בזה, ומי שהולך עם להיקשר שכלי הוא לכל היותר מהמר, אולי הוא יקלה, אולי הוא לא. אתה מקבל תרופה, אתה עושה מה שכתוב במרשם, זהו, אין כאילו. זה נכון שזה לא היגיון, לא תמיד זה יהיה היגיון כמו שהיינו מפעילים אותו במקומות אחרים, יש כללי משחק וכו', אבל יש איזושהי מידה מסוימת שבה אתה אומר, אני צריך להבין את זה, אחרי שקיבלתי עליי כל מיני כללי משחק, זה נכון שאפשר, כאילו שזה לא רציונליזם במובן שאנחנו רגילים.
זה כל כאילו מנהים לראש, ואתה, יש לך
את
הגוף של
הכאילו עניינים, אתה... אני לא חושב שאתה כל בונים מראש, זה נכון שאתה נכנס לבית מדרש ומקבל על עצמך כל מיני שאלות שלא שואלים, וכללי משחק מסוימים, והמוראים, ותנאים וכו'. אבל בתוך כללי המשחק הזה יש איזה מקום שבו אתה אומר, יש משהו מסוים שאותו אני צריך להבין, אני יכול לשאול עליו שאלות. זה מבחינת איך שזה, עכשיו אני חושב שזה נכון היסטורית, שבסוגים מסוימים שאומרים לי של לימוד, זה באמת יצר, אנשים כאלה, שהם כאילו הדימוי הזה של הליטווק, התלמיד חכם הליטאי, שהוא ציני וביקורתי, ולא מאמין לחסידים כי מספרים סיפורים. כאילו זה נראה לי יושב על הדמות הזאת, שמה שהיא עושה כל היום זה לשאול שאלות.
אבל לא מבקשת אמת, אני מבקשת
להבין
מה
זמן עושה. מה אתה מתכוון? אני מבקשת
להבין איך
מסתדר
שלום שאני אצטפה,
אני לא יודע
מה. לא
שואלת
מה המשמעות של מה
האמת, זה לא שאלות ש... אני לא בטוח שזה נכון. אחרי שקיבלת כל מיני הנחות, למשל, האם אתה שואל, האם... כן, יש לך כל מיני דברים שאתה מנסה לברר. נכון שזה לא שאלה שמתחילה מאפס. אני מתחיל בלי כלום, ואז אני אשאל את עצמי האם אפשר לתנגח את דברה וכו'. אבל בתוך כללי המשחק מסיימים, כן, אני אפשר להבין מה ההיגיון שעומד מאחורי הדבר הזה. אני לא יודע, נראה לי שאתם מתייאשים פה מהר מדי על הבדנות, זה מעניין. וזה גם מוכחש בזה שיש אנשים שלא נגמרה ככה, בגלל שהם לא רוצים להיכנס לשאלות האלה. הזכרתי פה, לא פה, במקום אחר, שזיתי לפני כמה שנים על מחלוקת בחסידות גור. שטוענים שהישיבות של גור נהיו יותר מדי ליטווקיות וצריך לחזור ללימוד החסודי הפשוט ולכן הם הציעו גמרות שיש בהן רק מהרש"א. לימודים גמרא ומהרש"א, בלי ראשונים, ככה, כאילו לא להתחיל עכשיו בדינים, כאילו איזה תפיסה שבאמת, כאילו לימוד, עוד נגיד לימוד הליבוד הליכה, הרבה פעמים זה סוג של מפסד בגלל התחושה של אני לא אמור לנסות להבין מה קורה פה, אני לא אמור לשאול שאלות, אני אמור ללמוד, לשנן, לדעת מה לעשות. כאילו זה שיש הבדלים בצורת לימוד, בכדי שיש מקומות שבאמת מושכים יותר למקום הזה. כאמור, הוא ודאי מקצין, ממושך את הגמרא לכיוון הפילוסופיה. בסדר. אבל זה כן, אני חושב, אתה יכול לראות, זה מאפיין סוגים שונים של תלמידי ישיבות, אני חושב. מה הם מחפשים מהגמרא, הם מתנדנדים ונכנסים ומשננים, או שהם בוחנים ומנתחים
ומנתחים מרחב. זה הפשוט של הגמרא, הוא חבר יותר עם ניגונים,
מה זה הפשוט בכלל? היסטורית זה ודאי לא הפשוט. היסטורית וישיבות פליטה זה ודאי לא היה הפשוט. עכשיו אתה יכול לשאול איפה אנחנו היום, אם אנחנו נמשך בו לא יושבים, אני נמשך...
זה נתן להם... בסדר, יכול
להיות
לא
עובדות
כל הזמן,
זה
נתן להם את הדתיות שלהם.
ודאי, אבל זה בדיוק מה שהוא אומר, שזה לא את הדתיות. זה שבכל לא יושבים להגלגים למי שמתפלל באריכות, וזה שהעניין... כי בדימוי של שיעור כללי מוצלח זה שכל הזמן מתקיפים את הראש השילה. זה כבר לא קיים גם, זה חלק מהעניין, שאין לנו אמון מאינטלקט בכלל. אבל זה שהמחשבה של תלמיד זה שהוא חייב למצוא איזה פרחה על המיילך שהראש השילה מביא. עכשיו זה נכון שזה שיח סגור ולא באמת מאבדים את כל היסודות.
זה כמו שהסינים עומדים גמר שמפתח את
הספר, זה לא קשור לפילוסופיה. שוב, אני מזדהה ברמה מסוימת עם הביקורת החסידית הזאת נניח. אבל זה כן... כמו שאתה אומר, זו החוויה הדתית שלהם. אוקיי? כאילו, וזה להגיד, יש חוויה דתית שהיא מבוססת על חשיבה ביקורתית. זה מבחינתו הקשר בין יהדות לחילון. וזה שאני לא רוצה שהם ילכו אותי. לעומת התנועה החבילית, שאני כן נראה שבוע הבא אני אמנת המאמר של הנפש החיים. שהתנועה החבילית, אני רוצה שהם ילכו אותי, אני רוצה שהשכנה תדבר בתוך גרוניהם, ושהרבי יעשה דברים ואני אשתאה מהם. זה כאילו הכיסופים, שמישהו יוציא אותי מהאינטלקט שלי, וסוף סוף יהיה פה משהו שאני אשתחף אחריו. ושוב, אני לא בא להכריע לכיוון מסוים, אבל אני צריך לדעת, הוא כן לוקח פה משהו שקיים, אני חושב, ואומר לך, תראה, אם אני הולך עם הקו הזה, אז אני נהיה פילוסוף תרופתי. כן, וזה בכל זאת שובר מצוות, ונדבר רק על הדברים האלה, לתפוס את זה לא כזה סינתזה בלתי אפשרית. זאת אומרת שבאמת זה סוג של הקצנה, כאמור.
אין דבר כזה יהודים לתוכניות.
זה מעניין איפה הוא מוקם, אבל טוב, לא ניכנס לזה עכשיו. יאללה, נסיים את המאמר הזה, אולי נכתוב פה עוד איזה משפט אחד על המושג של הבחירה, כי זה גם משהו שהוא חוזר אליו הרבה, בסוף הוא מדבר על אוניברסליות.
זה גם כן זה שדים
לחזור בשיח הניברלי. מה? השאלה של הבחירה?
כן.
כן, זה ניכר שיש פה איזושהי התמודדות עם הטענה שעם ישראל הוא סוג של פרטיקולריות שלא אכפת לה מהעולם וכו', ויש פה משהו שבהרגשה שלי הוא עושה פה הקצנה מאוד חזקה. זאת אומרת שישראל זה קטגוריה, בעמוד 83, קטגוריה מוסרית יותר מאשר עובדה היסטורית, גם אם עם ישראל היה נאמן בפועל. זאת אומרת, זה לא להגיד ישראל זה עם, אני ננסח את זה, ישראל זה סוג של רעיון או צורת קיום מסוימת, שבפועל עם ישראל גילם אותה לא רע, אבל הוא יכול גם לעזוב אותה בכל רגע וייתכן שהוא בדרך לשם. יש לו כל מיני אמירות על זה שהמצוות מעצבות עמדה מסוימת ביחס לעולם, אבל כשמספיקים כאן מצוות זה מחזיק איזה דור שתיים וזה יעלה. זה כאילו ניתוח שלו למה קורה בימיו. זאת אומרת, היהודים עדיין נושאים את הגן הזה, אבל זה לא יחזיק, אם לא ימשיכו לתרגל. כן, ברור שהוא לא בקטע של סגולה, אוקיי? אבל מעבר לזה, הוא כן מוכן להגיד, ישראל זה ההקשר הלאומי פה, הוא רק מסע של איזשהו אופן של קיום מסוים, ולכן הוא אומר פה בהתחלה, דת היא פתוחה לכל, דת היא אוניברסלית שהיא פתוחה לכל. זאת אומרת, זה משהו שכל אחד יכול להיכנס אליו ולקיים אותו. מבחינה הזאת הוא יהיה ישראל. זה המקום שבו אתה מרגיש שהוא לקח חיתוך מאוד מאוד חזק מהעמדה המסורתית. זה מטיעונים מובנים. אבל מעבר לזה, אני חושב, הוא עושה פה פרשנות יפה. כשהוא מדבר ב-82 על המושג של הנבחרות, אז הוא אומר, מצד אחד אני הולך לאוניברסלי, מצד שני, זה עושה אותך צריכה להחזיק את המושג הזה של נבחר, והנבחר זה ש... זה העמדה של כל העני אנושי בסוף ה-82, כל אחד כעני הוא הוויה נבדלת מכל האחרים, שהוא חב להם חובה מוסרית. ואת אני נבחר בגלל שאני אחראי למישהו שעומד מולי. כן, בעצם זה שאני מחויב הופך אותי לנבחר. ונגיד שוק של פירוש. מעניין, כן למושג שהוא מנסה לעבוד איתו, למושג של נבחרות. נכון שהוא מצד אחד פותח אותו לכולם, מצד שני הוא לא אומר כמו הנצרות שכולם נבחרים כהוויה אחת כוללנית או משהו כזה. אלא בסיטואציה מסוימת, אני עכשיו הנבחר כי יש פה מישהו שפונה אליי. ואני מדקדקים צדיקים כחוט השערה, זה גם טור יפה, להגיד זה המצב שלי, שאני תמיד חייב יותר מהאחרים. זה שוב איזשהו ניסיון. עכשיו, במקומות אחרים נסביר מה המקום של עם ישראל, ואחרי ששת הימים גם היה לו מאוד חיבור למדינת ישראל. אז זה לא לגמרי נמצא שם, במקום שהוא רק אוניברסלי, אבל זה ודאי כל הזמן כפוף לזה. זה לא יעמוד אף, זה קשור למה שלא מוכנים. זה לא שעם ישראל הוא כמו העץ הזה שיש לו את הזכות קיום שלו, ואז וניתן למדינה ואחרי זה נתחיל לשאול מה הוא מחויב, אלא זה תמיד יהיה מיני זה. אתה לא תקבל את ארץ ישראל בלי שזה יהיה איזושהי תביעה שתעשה איתה משהו, וכן הלאה. בסדר, נראה לי שנסיים כאן. אני מקווה שחידדנו דרך המאמרים האלה את מה שהוא עושה באופן כללי וגם את מה שהוא עושה עם היהדות. וזה כאילו מבחינתי סוג של תמונה. המאמר הזה אני חושב הוא מאוד מוצלח בזה שהוא כאילו עובר בנקודות המרכזיות של מה שהוא עושה עם העניין של היהדות. ומה שאני רוצה לראות בשיעור או שניים הבאים זה יותר לחדד נקודות מסוימות. הראשון זה ההלכה, ועד השם נשלח לכם לקרוא אותה היום או מחר. נמשיך ואני אגע גם בהקשר של הפרשנות שלו, אם אני אמצא טקסטים מוצלחים לעניין הזה. מה המתודיקה שלו של פרשנות? שכוח.